אנחנו פרשת ואירא, וישא עיניו, וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, וירוץ לקראתם מפתח האוהל, וישתחו ארצה. אומר רש"י, והנה, קודם כל אנחנו צריכים לזכור מה שלמדנו פעם שעברה, שאברהם אבינו מכניס אורחים, זה... זה מיוחד באברהם אבינו, חסד לאברהם, איש החסד, זה אברהם אבינו. והכנסת אורחים זה גמילות חסדים, שייך לגמילות חסדים. והוא יוצא מהאוהל, למרות שהוא ביום השלישי למילתו, והוא כואב ולא פשוט הדבר הזה, בכל זאת הוא רוצה לגמול חסדים ויוצא מן האוהל, כי הכאב לב שלו, שהוא לא מכניס אורחים, יותר גדול, מאשר כאב הפיזי שלו, שהוא לא מרגיש בכלל בכאב הפיזי, לעומת הכאב הנפשי שלו, שהוא לא מצליח להכניס אורחים. לכן הוא יוצא החוצה. ועד הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה, ועל מנת להכניס אותו בחדרה לאוהל, לצל, אבל הוא לא יכול לצל. מה עושה הקדוש ברוך הוא? שולח מלאכים, דהיינו שולח לו אורחים. בואו נראה. והנה שלושה אנשים, אחד לבשרת שרה שיוולד לבן, ואחד להפוך את סדום, בהמשך הפרשה, ואחד לרפות את אברהם מהברית מילה שלו, שאין מלאך אחד עושה שתי שליחות, תדע לך שכן כל הפרשה הוא מזכירן בלשון רבים, ויוכלו ויאמרו אליו, ובבשורה נאמר, ויאמר, שוב אשוב אליך, ובהפיכת סדום הוא אומר, כי לא אוכל לעשות דבר לבלתי הופכי, ורפאל שריפא את אברהם, הלך משם להציל את לוט, הוא שנאמר, ואי כהוציאם אותם החוצה, ויאמר, ימלט על נפשך, למדת שהאחד היה מציל, גם מזה וגם מזה. כל זאת, האנשים האלה, כמו שאנחנו רואים ברש"י, הם גם מלאכים. מה זה מלאך? מישהו ראה פעם מלאך כאן? יצא לכם פעם לראות מלאך? לא ראיתם מלאך אף פעם. הוא אומר, באמת, יש במשנה ברורה, כתוב, בשולחן ערוך כתוב, שכשאדם יוצא מהשירותים, נכנס לשירותים, הוא אומר למלאכים, תמתינו, תחכו, אני עכשיו נכנס למקום ששם עשו לא נעים כל כך וכו', תמתינו, כשאני אצא, אז... אני אפגש עוד פעם. אז ככה כתוב במשנה ברורה, בשולחן ערוך. אז המשנה ברורה כמסביר, אומר, היום לא נוהגים לומר ככה. זה ציטוט מהגמרא. לא נוהגים לומר למלאכים המתין או המתין. למה? הוא אומר, אנחנו בחזקה שאנחנו לא יראי שמיים עד כדי ראיית מלאכים. אבל אחד הפרשנים לא ידבר היטב, הוא אומר שם במקום, נדמה לי. הוא אומר במקום, אבל הארי, הארי, זכר צדיק לברכה, שהמקובל גדול אומר, יש כאלה שכן רואים מלאכים. יש כאלה שלא רואים מלאכים. המלאך, הרמב״ם אומר, מלאך זה לא דבר פיזי. מלאך זה רק דבר רוחני. כן? יש אנשים בעלי ראייה רוחנית, הם רואים דברים. כן? אז כאן יש שילוב של אנשים, יש להם מימד של מלאכים, גם שליחים של הקדוש ברוך הוא. אז בואו נראה כאן איך הוא מתייחס. ניצבים עליו לפניו. אבל, מה זה נהיה עליו? הכוונה היא לפניו, לא עליו ממש. אבל לשון נקייה הוא כלפי המלאכים. ויר, מה הוא ויר? ויר, פעמיים כתוב ויר ויר. שני פעמים. הראשון כמשמעו, פשוט ראה מה ראה את האנשים. והשני, לשון הבנה. זאת אומרת, ראייה רוחנית, נסתכל שהיו ניצבים במקום אחד, והבין שלא היו רוצים להטריחו, ואף על פי שיודעים היו שיצא לקראתם, עמדו במקומם לכבודו, להראותו שלא רצו להטריחו. אתם לא רוצים להטריח אותי, מה עושה אברהם אבינו? וקדם הוא ורץ לקראתם, מה כתוב? וירץ לקראתם, וירץ לקראתם. ובן כמה היה אברהם אבינו? 18. 19, בן כמה הוא היה?
99.
90? 99. 99. מישהו ראה פעם בן אדם בן 99? דבר נדיר לראות אדם בן 90. ועוד עם ברית מילה, של אדם מבוגר, הוא קושי אפשר לזוז. אבל הוא רץ, מאיפה הכוח שלו לרוץ? מאיפה יש לו הכוח לרוץ? רואים שאדם יש לו דבר שהוא אוהב אותו, הוא מוכן לרוץ עליו גם כשהוא זקן, גם כשהוא כואב, כל כך אוהב לגמול חסדים, שהוא רץ לקראתה, הוא אומר, אוי, אני יכול לפקשש אותם, עוד מעט דברכו לי מכאן. אז הוא רץ, אברהם אמר, רץ לקראתה. כל התנועות שלו, כאן במהירות, תראו בהמשך. הוא אומר, והקחה, כן. וימהר אברהם אוהל על צורה. הכל, ואל הבקר רץ. בכל מקום, הוא בתנועה מהירה, בתנועה מהירה. התנועה שהאדם, אם היא מהירה או איטית, היא מראה את היחס שלו לדבר שהוא עושה אותו. הדבר שאדם רוצה לעשות אותו ואוהב לעשות אותו, הוא עושה את זה בריצה. לא יודע אם אתם יודעים, בתירונות, הדבר הראשון שעומדים את התירונים זה לרוץ. אתם שמתם לב. מישהו היה כאן בתירונות? נכון, דבר ראשון, מה אומרים? לרוץ! למה? המפקד אומר לך מילה. מה, אתה תזחל בשביל לעשות את זה? הריצה היא ביטוי לעשות משמעת מוחלטת. המפקד אמר, מה עושים? בריצה. אמרו לך פעם את המילה בריצה? בריצה, הכל בריצה. שם זה בכוח, זה טירונות. אבל להרגיל את החייל, שהוא ממושמע, הוא עושה רצון המפקד. כאן הוא שומע לקדוש ברוך הוא שומע לכל הנטייה שלו לעשות חסד. לכן הוא עושה את הכל בריצה. גם אומרים שאדם בא לבית הכנסת, ירוץ. כן. נרדפה לדעת את השם, בריצה. כשהוא יוצא בבית הכנסת, לאט, 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 לא, לא להזדרד. אז זה הריצה של אברהם, שזה גומל חסדים. מה? לא, צריך להבין. דיברנו על זה. כל אחד מהאבות יש לו מידה מיוחדת. וכל האבות מחוברים, זה לא נפרדים. חסד לאברהם, פחד יצחק, גבורה, מידת הדין, מידת הגבורה, ותיתן אמת ליעקב. אמת זה אותיות א', מ', ת', א' זה האות הראשונה, ת' זה האות האחרונה, מ' זה האות האמצעית. מחבר את כל זה, זאת אומרת, זה מידת הרחמים נקראת, מידת יעקב אבינו, כן. אז כל אחד מהאבות יש לו את השורש נשמתו, הדבר המיוחד. אבל בסופו של השורש הוא אברהם אבינו. מידת החסד היא הדומיננטית, היא המוליכה. כן. וכמובן שהחסד נמצא גם בדין וגם ברחמים וכל זה. אז, אבל החסד זה דבר שמיוחד, הוא מיוחד החסד. תבוא לשם. זה דבר מיוחד לאברהם אבינו, זה מיוחד גם לעם ישראל, מידת החסד. ידוע הסיפור שהרב קוק שהיה בשוויצריה במלחמת העולם הראשונה, מי שירח אותו זה היה רופא יהודי, וזה הירה בשוויצריה. באמצע הלילה דופק שם אחד מתושבי העיר, מבקש מהרופא שיבוא לבקר אצלו, ויש לו חולה בבית. אז הרופא שואל אותו, תגיד, איפה אתה גר? הוא אומר, אני גר בקצה העיר, קצה השני של העיר. אז הוא אומר, למה באת אליי? הרי על ידך יש כמה רופאים. הוא אומר, נכון, אבל אתה יהודי, יש לך נשמה טובה, יש חסד. לכן באתי אליה. נכון, העם היהודי יש לו נשמה של אברהם אבינו. חסד לאברהם, נשמה טובה, נשמה מיוחדת, עין טובה. זה מיוחד לאברהם אבינו. אבל גם אצל יצחק יש איתו, וגם ודאי שיעקב אבינו. למרות שההופעה שלהם שם יותר כאן מידת הדין וכאן מידת הרחמים, אבל הכל מתחבר. האבות הם לא, האבות הם, הם המקרא. האבות ככוונה, שלושת האבות הם מרכבן השכינה. לא רק אחד, אלא שלושתם ביחד מרכבן השכינה. אנחנו בפרק, תענית פרק ג' עסקנו, אם יש צרה, אז מיד מתענים, לא כמו בגשמים, עצירת הגשמים, יש פרוצדורה שלמה, בהתחלה תענית של יחידים, אחר כך בית איבד, אחר כך שבע תעניות, אבל אם יש צרה אחרת, כאן עוסקים כאן בכל מיני צרות שיש באות לעולם. ירדו לצמחים, הגשמים ירדו לצמחים, אבל לא ירדו לאילן. צריך לדעת, יש סוגים שאנחנו לא מבינים כל כך, כי אנחנו לא חקלאים כל כך. אבל כל חקלאי, כשירד גשם, הוא בונה איזה סוג גשם. יש גשם שהוא שיטפון, שבר ענן. יש גשם שהוא טיפות, כמו טל כזה, טיפות דקות. אבל כל גשם מתאים לדבר אחר. יש, הגשם הדק מתאים לצמחים, לעשבים, דברים כאלה. אבל הוא לא חודר עמוק לאדמה, הוא לא משקה את העצים, את השורשים. לעומת זה, גשם חזק, הוא גשם שהוא ממש מרטיב את האדמה לעומק. אז הוא אומר, ירדו לצמחים, דהיינו, כגון שירדו מעט מעט בנחת, שיפים לצמחים, אבל לא ירדו לאילן, שאין הגשמים הללו מועילים לאילן, הועיל ואינם נכנסים בעומק הארץ. או ההפך, ירדו לאילן, או שירדו גשמים בשטף גדול שמועילים הם לאילנות, ולא לצמחים. אבל אינם מועילים לצמחים, אדרבה, הם שוטפים את הצמחים. לזה ולזה, אבל לא לבורות, לשיחין ומערות. פעם היו שותים מים לא מברז, ברז זה המצאה די חדשה, אבל מאיפה אנשים היו שותים מים? היו בורות והיו מערות, היו שיחין, כל מיני מקומות שבהם היו אוספים את המים, מהם היו שותים. מתי אוספים את המים? בחורף. ואם ירדו גשמים, הם טובים לעשבים, טובים לעצים, אבל לא מילאו את הבורות משום מאיזושהי סיבה. והבורות עומדים ריקים. גם על זה עושים תענית, על העובדה שהבורות עומדים ריקים. אבל לא לבורות ישכים למערות שלא מספיקים כדי למלא את הבורות שכונסים בהם מים לשתייה. מטריעים עליהם מיד, לא מחכים, אלא מיד מטריעים הכוונה בשופרות ותענית. מתענים ומטריעים בשופרות מיד, כמו שביאנו במשנה הקודמת. לכן, כל דבר לגופו של עניין. אם יש צרה לציבור כמו כאן, אנחנו רואים צרה של מבחינת מזג האוויר, אז מיד עושים תענית. אמרנו, תענית זה תיקון. התיקון נעשה בשמיים, אנחנו לא רואים מה נעשה בשמיים. אבל כשאדם מתענה, או ציבור מתענה, הקדוש ברוך הוא, התענית הזאת מתקנת משהו בשמיים, הקדוש ברוך הוא פותח את הברז, מוריד את הגשמים, או לא מוריד, תלוי. או מישהו מכיר את הסיפור על חוני המעגל, יש כאלה צדיקים שהם גוזרים הקדוש ברוך הוא, אין לו ברירה, מכתיבים כביכול הקדוש ברוך הוא את הברכה ואת הגשמים. אנחנו בדף קוף נון זין באורות ישראל. נשמת ישראל, כן. שלימות נשמת ישראל, נכון. תזיין, כן. היהדות מקורה הנבואה, זה צריך לדעת. דיברנו על זה בפעם שעברה, יש שני צינורות להשכלת האדם. ההשכלה שהאדם עצמו לומד ומשכיל מלמטה למעלה. כמו שאנחנו לומדים כל דבר. אבל ישנה גם השכלה שהיא באה מלמעלה למטה, דיין מאלוקים אלינו, קוראים להשכלה הזאת רוח הקודש, נבואה, דברים הזה. השראה אלוקית, שאלוקים פונה אלינו. אז זה היהדות, הוא אומר. היהדות מקורה הנבואה. הנבואה באה מההתאמה הגמורה של השכל עם המדמה. כתוב ביד הנביאים עד דמה. זאת אומרת, הנבואה היא שייכת לדמיון. כן, הנביאים מדברים במשלים. כל הזמן הם רוצים להביע רעיונות, משל זה למה הדבר דומה, כן, אנחנו אומרים במשלים. אבל זה מחובר לשכל, הנבואה היא מחוברת לשכל. זה לא איזה דמיון כוזב או משהו כזה. כלומר, בעילויו של המדמה עד לידי האצילות והתואר של השכל, והתאחדותם, דיינו, של השכל והדמיון ביחד, ששני הכוחות הללו בתכלית השלמות. וכשם שבכלל ישראל אלה שני הכוחות מתאחדים על ידי הערה האלוקית המופיעה לשניהם ממקורם העליון, זאת אומרת, גם הנבואה, גם השכל, כל זה מושפע מהערה האלוקית, מגילוי אור השם בעולם. ככה הוא בכל אחד ואחד מישראל. זאת אומרת, אנחנו צריכים לאיזון משני המקורות האלה. גם מהמקור האלוקי, דהיינו לימוד התורה, קיום התורה, שזה, ברגע שאנחנו לומדים תורה, אנחנו מקבלים תורה. מעמד הר סיני הוא לא רק מעמד חד פעמי, אלא מתמשך, נותן התורה. אדם לומד תורה, הוא מקבל כביכול מידע מאלוקים, ויפח באפיו נשמת חיים. אנחנו מגלים את העניין האלוקי, הרצון האלוקי, על ידי לימוד התורה, כל אחד לפי מדרגתו. מצד שני, על ידי השכל, אתה לומד, אתה מפעיל את השכל. ושני הדברים האלה מתאחדים ביחד. ואין מידתו היהודית נשלמת, כי אם לפי אותה המידה של ההתאחדות, שאלה שני הכוחות הקדושים מתאחדים בו, במידתו הפרטית, במידה הנשבת מתוכן הכלל כולו, זאת אומרת, זה לא רק עניין פרטי, זה בא מתוך הכלל כולו, ולידי זה בא כל אחד למידה זו, שאם הם אינם נביאים, בני נביאים הם, דיינו, אנחנו ירשנו את תכונת הנבואה. כמו שמשה רבנו אומר, הלוואי שכולם יהיו נביאים. אמרו לו שיש כאלה שמתנבים במחנה, אומר, ברוך השם, מתנבים במחנה. אז תשאלו אותי, מה יהיה לעתיד לבוא, הם יהיו נביאים או לא? תשאלו אותי. ודאי, אני שאלה. הנבואה תחזור, חדש ימינו, כקדם אנחנו אומרים. מה היה בקדם? בקדם התרבות של עם ישראל בזמן הנביאים, בבית ראשון. נביאים זה היה דבר נורמטיבי, זה היה דבר רגיל. אדם הולך בשדרות המאירי, היי, ירמיהו, כן, ירמיהו הנביא, אני מתכוון, זהו. הוא היה הולך בענתות, לא רחוק מכאן. היה אחד נביא, היה בית ספר לנביאים. גם שאול בנביאים, הוא הלך פגש חבורה של נביאים, אז הוא נדבק ברוח הקודש. זה היה אופייני בבית ראשון. היו חבורות חבורות של נביאים. אבל קרה מה שקרה ולא קרה, אנחנו, איך אומרים, איבדנו את הנבואה מאז החורבן, מאז בית שני, אפשר להגיד, בהמשך בית שני. אבל כל הנביאים וכל החכמים מדברים על התחדשות. התחדשות הנבואה, רוח הקודש והנבואה תתחדש, ואני מקווה במהרה בימינו אמן.